שלום, טוב, אז אנחנו היום ממשיכים משפט אלוקי וצדק אנושי. אני קצת אחרי מחשבות, אחרי שבוע שעבר, אני חושב שהביטוי הנכון לא צריך להיות מוסר אנושי, אלא צדק אנושי. מוסר אנושי בדרך כלל מתעסק, הגדרה של מוסר זה דברים שהם לא חוק, הם לא המשפט, ואנחנו כן עוסקים במשפט עצמו, בהיבטים מתי יש מקום לצדק אנושי בתוך, אחרי שיש לנו משפט אלוקי שכולל גם המשפט הוא המוסר, כן? הוא כולל בתוכו גם צדק, צדק אלוקי. האם בכל אופן ומתי יש מקום לצדק אנושי? נתחיל מבעצם, אנחנו עוסקים קודם כל בשלב הפרשנות. זאת אומרת, אחרי שיש חוק אלוקי, משפט אלוקי, בני אדם, איפה בכלל בני אדם נמצאים בדיון? נמצאים בפרשנות שלו. ראינו את זה שבוע שעבר בנושא לפני משורת הדין. לפני משורת הדין זה פרשנות. רבי שמעון אומר, אני מפרש את החוק ככה, רבי יהודה אומר, אני מפרש את החוק אלוקי ככה, רבי שמעון מכניס שיקולי, השיקול הפרשני שלו הוא שיקולים של צדק אנושי. היום נסתכל, נראה דבר אחר, שהוא נמצא בתוך השיפוט, לא בדיוק פרשנות, אלא שיפוט, וזה, נושא ראשון זה לפנים משורת הדין וקופים על מידת צדום, משורה, אנחנו עושים הכל בנגיעות, אני לא נכנסים בכל אחד מהסוגיות האלה, זה סוגיה שלמה, אבל עצם קיומה הוא מספיק לנו בשביל מה שאנחנו עושים כאן היום. נתחיל מקום מספר 1, בא ומצד הפלמד, דאמר ביוחנן, לא חרבה ירושלים אלא שדנו בדין תורה. מתפלט הגמרא, אלא דיינו דמגיזתא לידיינו. כלומר, מה, איזה, איך יכולה להיות בעיה ש... דבר נורא והיום, להגיד ירושלים חרבה, מה הדבר, החטא הגדול שבגינו חרבה ירושלים? שדנו דין תורה, איזה דין אפשר לדון חוץ מדין תורה? אלא אמא שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפני משורת הדין. עכשיו, בשלב הזה, המקור הזה הוא קודם כל מקור באמת מאוד חשוב, אבל אפשר היה לעצור כאן, להגיד, שמע, אוקיי, כל אחד מבין, יכול להבין, שהמשפט עוסק באיזשהו מינימום, המינימום שמחייב, ויש לעשות מעבר למינימום, או להיות נדיב, כלומר, זה שיש מצוות צדקה, מצוות צדקה היא לא אומרת שהכסף הוא לא שלך, כסף שייך לך, ובכל אופן תהיה נדיב ותיתן. אז גם לפני משורת הדין, הכסף שייך לך, זה שורת הדין, ואתה תהיה נדיב ותיתן. וחברה שבה מעמידים הכל על המשפט, ואנשים אומרים, מה שאני לא חייב לתת, אני לא נותן, זה דבר נורא והיום, ואפילו על זה אפשר להגיד שחרבה ירושלים. ככה אפשר לעצור את הפרשנות פה. אבל אנחנו מוצאים, יש סיפור מאוד ידוע שחוזר על עצמו, גם אנחנו נראה התייחסות אליו בהמשך, של רבא בר בר חנה, ששכר פועלים, שסחבו לו חבית של יין, נדמה לי, ממקום למקום, והם שברו את החבית, והוא בא לפני רבה, והוא משכן, לקח להם את המעיל שלהם, את הסרבל שלהם, כמשכון, על זה שהם חייבים לשלם פיצוי, על הנזק הגדול שהם עשו, הוא בא לדין לפני רב, ורב אומר לו, תחזיר להם את הסרבל, כלומר, הם לא ישלמו לך, וגם תשלם להם שכר על העבודה הגרועה הזאת שהם עשו, ושואל אותו רבה, מה, דין האחי? איזה מין דין זה? אז הוא אומר לו, לפני משורת הדין. הוא אומר לו, מצטט לפסוק, למדתי לך מדרך טובים, לפני משורת הדין. ושם אנחנו רואים שהסיפור של אדם שבא לדין תורה, כלומר רב בר בר חנה מגיע מפועלים האלה לרב לדין תורה, ולא אומר לו, תשמע, שורת הדין הם צריכים לשלם לך ואתה פטור מתשלום שכר, ועכשיו תהיה נחמד ותצא החוצה ותבוא לקראתם. בתוך הדין עצמו רב מחייב את רב בר בר חנה לנהוג כך. איך אפשר להבין את זה? אז פה יש מחלוקת, יש ברמה, שהוא מביא מחלוקת ראשונים, האם יש, אפשר, בית הדין יכול לכפות אדם לנהוג לפני משורת הדין, נקרא את הדברים במקור 2, חוש משפט סימן י' ב', ואין בית דין יכולים לחוף, להיכנס לפני משורת הדין, ופי שנראה להם שהוא מן הראוי, ויש חולקים, אז הדעה הראשונה אומרת אי אפשר לכפות, והדעה השנייה אומרת שאפשר לכפות. ואז אתה אומר שאפשר לכפות לפני משורת הדין, אז שוב אתה, מה שנקרא, מכניס פה שיקולי צדק אנושי, לתוך המשפט, הרי המשפט פתר את האדם הזה, איך אתה יכול להגיד לו, אני מחייב אותך, אני מחייב אותך לשלם מה שהמשפט פותר אותך. הוא אומר, מה, הקדוש ברוך הוא שאני פטור, מה אתם רוצים ממני? בכל אופן, יש דעה כזאת, כן, דעה חשובה, ויש באחרונים הרבה מאוד דיונים, מתי, איך, זה נשמע, זאת אומרת, העמדה הזאת שאפשר לכפות על לפנים משורת הדין, קיימת בחגמון, ושם מבדילים בין, כן, עשיר ועני, כשיש לך צד אחד שהוא עני, וצד אחד שהוא עשיר, ועוד כל מיני שיקולים, ציבור, כל מיני שיקולים כאלה ואחרים, מתי קופים לפני משורת הדין. אבל עצם האפשרות לכפות לפדור שהוא לא הדין, מלמד אותנו שיש צדק אנושי שהוא חלק מהשיפוט. בית הדין שהוא שופט, הוא יכול להכניס, להגיד מה נראה לו. כן, ואני אומר, תראו פה דברי הרמ"א בחלק הראשון, אף פי שנראה להם שהוא מן הראוי. כן, אז זה ברגע שאתה חושב על מה נראה לך ראוי, אנחנו קוראים לזה צדק אנושי. אתה לא אומר, אתה, כן, עצם המשפט הזה מלמד, שאנחנו לא מצפים מהדיין לבוא ולהגיד, תשמע, אני, אין לי תפיסה מוסרית, אין לי שיקולית, אני לא יודע מה זה צדק. צדק זה מה שכתוב בהלכה. הוא לא אומר ככה, ולא מצפים לו להגיד ככה. אנחנו מצפים מדיין, שאחרי שהוא למד את ההלכה, ואחרי שהוא יודע מה פסיקת ההלכה, הוא יכול לבוא ולומר, למרות שזאת הפסיקה, מן הראוי שתשלם. זו אמירה מאוד מאוד משמעותית. דוגמה נוספת, שהיא, העיקרון לא שנוי במחלוקת, ההיקף שלו שנוי במחלוקת, היא האיסור, או ההלכה שקופים על מידת סדום. בגדול, בשפה המודרנית קוראים לזה ניצול זכות לרעה. כשיש לך זכות, שוב, זכות משפטית, ואתה משתמש בה באופן שלא גורם לך שום תועלת, אלא גורם נזק לצד השני, וזה קוראים ניצול זכות לרעה, ובשפה הלכתית הם קופים על מידת סדום. למה מידת סדום? כי בסדום היה קדושה של הזכויות הממוניות, המשפטיות, ובן אדם אמר, אם זה שלי, אני מצידי שכל העולם יחרב סביבי, זה לא מעניין אותי. זה זכותי וזה מגיע לי. ואנחנו, כן, לא חרבה ירושלים, אבל כן חרבה סדום, והסדום חרבה, אז יש נגוע במידת סדום. אז ודאי שאין צריך, שעשו אינו ככה. אגב, אחת ההסברים זה כמובן, זה גם מופיע ביחזקאל, שסדום חרבה כי יד אני והביאו לנו החזיקה, לא נתנו צדקה, שזה ודאי לא המשפט, אלא זה כן, הנדיבות, שהיא אומנם חובה, אבל היא לא חלק מהזכויות. אבל אני אומר, הלכה היא שקופים למידת סדום, הבאתי פה את אחד המקורות שבהם הדברים נפסקו, המקרה הוא קצת מסובך, נקרא אותו בכל אופן, מקור מספר 3, שולחן ערוך סימן שין י"ח, הסוחר רחיים מחברו, שיתחון לו 20 סאה בכל חודש מסחרו. אדם יש לו רחיים, הוא מזכיר את הרחיים למישהו, ודמי הסחירות הם שהסוחר יתחן חיטה של המזכיר. אז כלומר, אני יש לי רחיים, אני לא צריך אתם כל השנה, אני צריך אתם על איזושהי כמות של תחינה, כך תזכור את זה, תשלם לי בזה שתתחן את החיטה שלי, אפשר הזמן תתחן עצמך. והשאיר בעל הרחיים, והרי אני לא צריך לתחון שם. בעל הרחיים, המזכיר, כבר לא צריך יותר את השירות הזה, ולא צריך את ה... והוא בעצם אומר, אתה אומר לי, תביא לי, אתה מוכן לתחון לי חיטה, ואין לי חיטה לתת לך. אני רוצה שתשלם דמי סחירות, ותתחן למישהו אחר. אם יש לסוחר חיטים שצריך לתחון לעצמו או לאחרים, קופים אותו לתן דמי חיטת, דמי תחינת 20 סאה, שזה דמי הסחירות, שזו מידת סדומי. כלומר, אם הסוחר, יש לו מישהו אחר שמוכן לתחון במקום המזכיר, והוא ישלם את אותם, את התשלום עבור במקום המזכיר. יש לו, אמרנו, המזכיר נותן הסוחר חיטה, והסוחר תוכנו. אומר המזכיר, אין יותר חיטה לתת לך, אז אומרים לסוחר, אם יש לך מישהו אחר שייתן לך חיטה, וישלם לך על זה, תיקח ממנו את החיטה ותשלם דמי סחירות למזכיר, שזה בעצם משורת הדין, שאתה תשלם דמי סחירות ולא תעמוד על זכותך להגיד שאתה רק תוכן ולא משלם. ואם אין לו, אם אין לסוחר חלופה אחרת, יכול לומר הסוחר, אין לי דמים, אין לי כסף לשלם לך, אני מוכן רק לתחון. ואם הרחיים עומדות ריקות, עומדות מושבתות, מה אני אעשה? אין לי כסף אחר, והרי אני תוכן לך כמו ששכרתי. ואם אין אתה צריך, הוא מכור לאחרים. כלומר, אפשר להגיד למזכיר, לך תמצא אתה מישהו שיש לו חיטה ותביא אותו לפה, אני אתחן בשבילו, והוא ישלם, אותו אדם, בעל החיטה, ישלם מזכיר, וככה מזכיר יקבל את תמורה עבור ההשכרה. אני לא יודע אם הבנתם את הדוגמה בדיוק, אבל זה דוגמה למצב שבו אומר לאדם, לסוחר הזה, יש לך זכות לשלם דמי הסחירות, במקום בכסף, לשלם אותם בתחינה. בפועל המזכיר לא צריך יותר את השירות הזה. אם אתה יכול למצוא חלופה שהוא יקבל כסף ואתה לא תפסיד מזה כלום, למה שלא תעשה את זה? הרי זה אותו דבר, אתה צריך לתחון, אתה תתחן והוא יקבל את התמורה שלו וזהו. ואם לא, אז לא. אז אתה לא תוכל להגיד, אני מתעקש על קיום ההסכם ככתבו וכלשונו, לא מעניין אותי כלום, גם אם אני לא מרוויח מזה כלום, וזה גורם לו נזק. יש מחלוקת גדולה בין רבנו תם לבין ראשונים אחרים, האם, מה ההיקף של קופים על מידת סדום? אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל רבנו תם מצמצם יותר את קופים על מידת סדום, וכן משל אדם לנצל את זכותו בשביל להרוויח יותר, וראשונים אחרים מרחיבים יותר על קופים על מידת סדום, אבל זה כן משמעותי, כן? מה היקף המוסר האנושי, אבל עצם קיומו, שוב, מידת סדום היא לא כתובה, אין הלכה כזאת. זה עיקרון מוסרי, עיקרון צודק, שחכמים למדו אותו מסדום, כן, אבל הוא לא מופיע בשום מקום בהלכה. ובכל אופן חכמים, וקבעו אותו גם כי הלכה מחייבת, כופים על מידת סדום, וזה מוסכם. זה אומר ששוב יש לנו הוכחה שיש שיקולי צדק מחוץ לחוק. עכשיו אנחנו מגיעים לאחת האמירות העקרוניות והחשובות מאוד בעניין הזה, וזה הציווי לעשות את הישר והטוב, הפרשנות שלו. כתוב בתורה, במקום מספר 4, דברים פרק ו, ועשית הישר והטוב בעיני השם, למען ייטב לך, ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע השם לאבותיך. מפרש הרמב"ן שם, דברים מאוד ידועים, מקום מספר 5, ועשית הישר והטוב בעיני השם, הדרך הפשט יאמר, תשמרו מצוות השם ועדותיו וחוקותיו, ותכוון בעשייתם לעשות הטוב הישר בעיניו בלבד. כלומר, הטוב הישר מדבר על הכוונה, מה לעשות, מה שכתוב. מה הכוונה שלך? הכוונה שלך צריכה להיות לעשות את הטוב הישר. ולרבתנו בזה מדרש יפה, אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין. אז לפנים משורת הדין כבר קצת ראינו, פשרה עכשיו אנחנו רואים, ופשרה היא באמת דבר משונה. כי אם יש דין, אז למה לסתות מהדין? הפשרה זה לא לעשות את הדין, לעשות משהו שהוא לא הדין. למה לעשות את זה? ועוד יותר גרוע מזה, למה לקרוא לזה טוב וישר? הרי ההלכה היא חוקים משפטים צדיקים, היא הטוב הישר, למה לי לעשות פשרה כשיש לי הלכה? והכוונה בזה, כי מתחילה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר ציווך, ואתה יאמר גם באשר לא ציווך, תן דעתך לעשות את הטוב הישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב הישר. וזה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו, וכל מסעו מתנו ותיקוני היישוב המדינות כולם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רחיד, לא תיקום ולא תיטור, וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שעשה הטוב הישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפני משורת הדין, כגון מה שהזכירו בדין הדבר מצרה, שנראה אחר כך, ואפילו מה שאמרו פרקו נאה ודיברו בנחת עם הבריות, עד שיקרה בכל עניין, תם וישר. אומר הרמב"ן, שמונה דברים מאוד ידועים, אבל אני אסתכל על זה מהפרספקטיבה של הסוגיה שלנו. לכל כתוב קבלה, מילה קבלה, היא לא יכולה לתאר או להתייחס לכל המצבים. אפשר להתייחס לחלק מהמצבים, לא לכולם. ולכן צריך בסוף מה שנקרא, מה שקוראים היום בלשון המשפטית, סעיף סל. כלומר, אני בסוף אומר, אחרי נשאת לך רשימה, במקרה כזה כך, במקרה כזה תעשה כך, במקרה כזה כך, המון 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 פרטים, הרי בסוף יש הרבה דברים שהם נופלים בין הפרטים. אז אני צריך לתת לך בסוף סעיף אחד כללי, מטריה, שאומר, בכל המקרים, בכל הנושאים, תעשה את הטוב הישר. וזה אמור לסתום את הפרצות, כלומר, זה בעיה שאתה לא ספציפי, אז בעצם אי אפשר, לא יכולה להיות פרצה, אתה לא יכול לנסות למצוא לך את הסיטואציה, את המקרה שבו אליו אין התעשות ספציפית של החוק, כי אמור לך אמירה כללית, תעשה את הטוב הישר. ואתה אמור, הדיין אמור, לפסוק פשרה שהיא לא הדין, על פי העיקרון הזה של הטוב הישר. כלומר, בעצם מה שאמור להיות זה שיש מחלוקת בין שני אנשים. ודיין מסתכל, והוא אמור, אומר, אם יש לי מענה לבעיה בתוך ההלכה, אני אעשה מה שכתוב, וזה הטוב הישר. אבל אם מצאתי מקרה, משהו שההלכה לא התייחסה אליו, איזה שיקולים אמורים להיות? אני לא יכול להגיד, טוב, מה שהחוק לא אומר, אז פטור. לא. יש לי אמור כללית, הטוב הישר. לפי מה זה, לפי מה, עכשיו, כן, אז ואני אמור בעצם, איך אני אמור לדעת מה זה הטוב הישר? אז מצד אחד אני אמור לדעת את זה לפי ההלכות שקיימות בתורה. אני רואה המון המון מצוות שבין אדם לחברו, שמהם אני יכול לראות את המגמה הכללית. אני לא יכול להגיד, המגמה הכללית של התורה, מה שנראה טוב וישר בעיני התורה, זה לתת לאנשים אלימים לעשות מה שהם רוצים, לנצל לרעה את הכוח שלהם. מה שאני לא יכול להגיד שהטוב וישר זה לתת אנשים לגנוב, או לתת לאנשים לרמות. הדבר הזה הוא, יש הלכות מפורשות נגד הדברים האלה, ולכן מפה אני למד הלכה עקרונית, שמה המגמה, מהו הטוב הישר, אבל ודאי שיש פה איזשהו מרכיב של שיקול דעת ושל תיווך שעושה הדיין. כלומר, הוא אמור להפעיל את שיקול הדעת שלו, מה שאני קורא, צדק אנושי, בפרשנות. הוא אומר, אוקיי, ראיתי המון 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 הלכות, אפשר אפילו לומר שהמגמה היא מוסכמת, אבל איך אני מיישם את המגמה במקרה שלפניי? מה נכון לעשות במקרה הזה? אז עכשיו אני פה אמור להפעיל את השיקול הדעת שלי, מה נראה לי טוב וישר, מה נראה לי צודק כדי ליישם במקרה שלפניי את המצב הזה, כן, איך ליישם את טוב וישר במקרה לפניי.
זה פחות, אני אומר, זה קצת פחות חזק ממה שראינו לפני זה, זה ממש שזה בא נגד.
נכון, עוד מעט נראה, עוד מעט נחזור על משהו שהוא יותר קיצוני, נכון. פה זה רק סתימת פרצות, וזה מאוד מתאים לשיטת הרמב"ן, מי שמכיר בקדושים תהיו, שוב, שאדם לא יהיה נבל ברשות התורה. אדם מקיים, שוב, יש המון המון פרטים, בסוף צריך להיות, אומר הרמב"ן, לרמב"ן יש שיטה, שצריך להיות, יש בסוף סעיף סל עקרוני, סעיף כללי, שאומר, בסוף, אחרי כל הפרטים, זו המגמה, לשם צריך ללכת, אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים למשהו, למונח שקוראים לו יושר. זה מונח שהפתיע אותי בעצם עצם קיומו, לפני כמה שמתוודעתי אליו, שזה באמת מונח מפתיע. כלומר, שוב, כשאתה אומר יושר, איזה יושר יש מחוץ להלכה? ואנחנו רואים ממש אצל סדרה ארוכה של אחרונים, קודם כל שהמונח הוא מונח מקובל, כולם יודעים מה זה יושר. אז בואו נתחיל קודם כל מישות הפרקסטה דעניה, במקור 6, שהוא מדבר על, יש לנו מחלוקת, בוא נאמר, לפני כן, יש לנו מחלוקת, האם משהו שהוא לא הלכה, הצדק האנושי, לפני משורת הדין, הפשרה, הם עניין של רמה רוחנית. ככל שאדם ברמה רוחנית גבוהה יותר, מצפים ממנו ליותר. ואז אגב, זה לא כמו שאני ראיתי קודם, נדיבות. יש מה שנקרא משפט אישי. המשפט הוא לא, יש פה מרכיב, במשפט יש מרכיב אוניברסלי. כולם עשו לגנוב, כולם מזיקים צריכים לשלם. אבל יש אדם ברמה גבוהה יותר ובעצם יש מרכיב אישי בתוך המשפט. אני לא הבאתי את הדוגמה הזו, אבל יש, רואים איזה יפה, נגיד במעשה קניין, דיברנו על זה שנה שעברה, שורת הדין היא שהקניין או התחייבות מסתיים רק במעשה. כשאדם עושה מעשה קניין, אז נוצרת ההתחייבות, עוברת הבעלות. אבל היו אנשים שמחמירים על עצמם יותר, שכשהם אמרו, קודם כל הלכה עצמה אומרת, אדם שעושה מעשה שהוא לא מעשה קניין וחוזר בו, אז חל עליו מי שפרה. אדם שמבטיח ולא מקיים, הוא מחוסר אמנה. יש פה איזו רמה מוסרית שנדרשת, שהיא לא חלק מהחוק, לא אוכפים את זה, אבל מצפים את זה. וכתוב על אחד התנאים, המוראים, רב תביאו מישהו, לא היה משנה בדיבורו, ויש אפילו סיפור על אדם שהוא לא משנה ממחשבו. ויש סיפור שהוא עמד בתפילה, בא מישהו והציע לו עסקה, והציע לו מחיר, והוא מתפלל, אז הוא לא ענה. והוא אומר, אתה לא מספיק, אני מעלה את המחיר, מעלה את המחיר, מעלה את המחיר. ובסוף, כשאותו רב גומר להתפלל, אז הוא אומר לו, אני מוכן למכור לך במחיר הראשון. אז למה? כי אני אז גמרתי בדעתי למכור. מבחינתי, המחשבה שלי היא כבר מחייבת אותי. אני אפילו לא צריך בכלל לעשות שום מעשה ושום דבר מעבר לך, אפילו לא להגיד שום דבר. אז אנחנו רואים מרכיב סובייקטיבי, מרכיב אישי, שככל שהרמה של אדם גבוהה יותר, חלים עליו כללים מחמירים יותר, וזו שיטת שוט הפרקסטה דעניה במקור 6. הוא אומר כך, יש לפנים משורת הדין, ויש גם כן לפנים מן היושר. קודם כל הוא מניח שיש דבר כזה יושר. ואלא מה? הוא יוצר מדרג. והוא אומר כך, החלוקה תלויה במהות וערך האדם, ויש לומר, זה באדם גדול וחסיד מפורסם, מה שאצל מעלתו לפנים משורת הדין, אביה לגבי דין הממש. כלומר, כל אדם יש לו דין, ולפני משורת הדין, אם הוא רוצה, לאדם גדול, לפני משורת הדין, זה שורת הדין. די יושר אצלו כדין יחשב. אצלו, אז קודם כל אנחנו רואים שהוא מזהה את היושר, אם לפני משורת הדין. די אית ללמבה לפני מן היושר. כלומר, כיוון שהיושר זה הדין שלו, אז הוא צריך לעשות אפילו לפני מן היושר. וכמו כן יש לומר, לפי גודל מעלת האדם, הולך וגדל אצלו מידת הלפני משורת הדין, ולפי הוא יש לו להתנהג. אוקיי, אז זה המרכיב הסובייקטיבי. זה בעצם המקור של זה, זהו, הבסיס הזה נמצא ברמב"ם, הרמב"ם הלכות דעות כותב שהחסיד הוא נוהג לפי משורת הדין. אבל המלבים, באמת נראה שיש הרבה אחרונים שהולכו בדרכו, מבין שיושר הוא לא תלוי באדם, אלא תלוי בסיטואציה. וכך הוא כותב מקור 7, יש למלבים באור המילות, ביוב יש הרבה מילים קשות, והוא כותב כך, המשפט הוא כפי הדין, והצדק הוא לפי היושר לפני משורת הדין בהשקף העת והמקום הנידונים. כלומר, אם הפרקסטה דעני, שוט הפרקסטה דעני מדבר על האדם, פה מדובר על הזמן והמקום.
מי כתב את
ה... אינני זוכר. את המלבים כבר חוקרים. לא, זה יחסית... כן, שוט מגיעים אליו הרבה. המלבים מדבר על העת והמקום, כלומר על הסיטואציה ולא על האדם. כלומר, הוא אומר בעצם, כל אדם בסיטואציה כזאת מחויב ליושר, מחויב למשהו שהוא לא הלכה, הוא לפני משורת הדין, ואז צריך להפעיל את היושר הזה. והמונח יושר, כמו שאמרתי, חוזר בכמה מקומות, ואחד מהם בשוט דברי מלכיאל, שהוא אחד גם שוט מאוד חשוב, בלב חושב משפט, והוא כותב במקור 8 כך. הוא לשון פשרה אשר קרוב לדין. בדרך כלל כתוב ש... נתחיל ככה, מהעובדות. כל בית דין בהסכם הבורות שלו, מבקש את סמכות הצדדים להכריע בין לדין, בין לפשרה. וההנחיה היא לעשות פשרה קרובה לדין. מה זה פשרה קרובה לדין? בדרך כלל מקמתים את זה עד שליש. כלומר, אם הדין הוא נגיד פטור, אז אתה יכול לחייב שליש. אם הדין הוא חייב, אתה יכול להוריד שליש. זה מספר הברזל. אגב, בעיניי זה משמעותי, כי לומר שליש זה אומר לא חצי. חצי זה לא להכריע. שליש זה אומר, אם אתה אומר אני חייב שני שליש, זה אומר שאני בעצם החלטתי לחייב. אני בסוף קצת הורדתי. או אם אני אתן עד שליש, אני אומר החלטתי לפתור. חצי זה לא החלטתי בכלל. אז הוא אומר ככה, לשון פשרה אשר קרוב לדין, בא למעט לפי שיש עוד דרך שלישי לפשר על פי יושר. כלומר, כשאדם, נגיד בית הדין אומר, היה לנו פעם כזה בעל דין, שאמר, אני מוכן לבוא לדין תורה, אני לא מוכן לכתוב בין לדין בין לפשרה, כי פשרה זה כל דבר, אני מוכן בין לדין בין לפשרה קרובה לדין. זה אני מוכן. הוא ממש ככה הרב דיכובסקי אמר לו, המליץ לו לכתוב. אומר הדברי מלכיאל, באמת, כשאתה אומר פשרה קרובה לדין, זה יוצר איזשהו גבול. מה זה לא כולל? זה לא כולל פשרה על פי יושר. יושר, קודם כל, תסתכלו שהוא מדבר לא על ההיבט הכמותי, אלא על ההיבט האיכותי. הוא מסביר, כגון שעל פי דין מגיע לו כסף, אבל על פי יושר אין ראוי שיקרחנו. וכי אין זה איתה בבב המציאה, שאמר רב לרב ברברכנה, שדיברנו קודם, שימחול לסחיריו דמי איזקו, וישלם להם שכר פעולתם, משונמן תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמעו. וזה יש לצרף פשרה. כלומר, יש לנו פשרה קרובה לדין. פשרה קרובה לדין זה, אני פחות או יותר באזור הדין, כן, נגיד בסיפור של רב ברברכנה, הם עשו לך נזק, תבטל להם על חלק מהסכום, לא ישלמו הכל, ישלמו חלק. אתה צריך שלם, אתה פטור מלשלם להם שכר, תשלם להם קצת. אבל מה שרב עושה לרב ברברכנה, זה ממש ההפך מהדין. את מה שהם חייבים, הוא פותר אותם, ואת מה שהוא פטור, הוא חייב אותו. זה ממש הפוך. אי אפשר לקרוא לזה פשרה קרובה לדין. מה שיש שם זה יושר. מה שהוא קרא לזה, אין ראוי. אין ראוי שיקחנו. אכן כשמתנה בפירוש, כשאדם בא לדין אומר, אני רוצה, אני מוכן לפשרה קרובה לדין תורה, אין לצרף זה. אתה לא יכול, אין לך זכות כדיין לכפות עליו את היושר. ודרכי, במקום שאני רואה שהיושר רחוק מן הדין, אני אומר להם שיסמכו שיגיד להם דעתי על פי יושר ולא בשום פשרה. אז אומר הדברי מלכיאל, כשאני רוצה, אני שומע את הצדדים, ואני רואה שהיושר הוא רחוק מהדין, אני יודע שאני במצב כזה צריך הסמכה מיוחדת מהצדדים שיאפשרו לי גם לפסוק על פי יושר. מה שחשוב לנו כאן קודם כל זה שיש דבר כזה שהיושר רחוק מהדין. שהיושר, הכותרת, כן, הכותרת שלי זה מדברי הרב קוק שאני רואה אותם עוד מעט, לא הבאתי אותה פה, כן, כשהיושר מנוגד לדין, כשהדין הוא נגד היושר. יש פה אמירה ממש מדהימה, אנחנו ראינו שבוע שעבר, התורה היא חוקי ומשפטים צדיקים, כל הגויים, כל העולם מבין את זה. ובכל אופן, הדברי מלכיאל אומר, יש מצבים שבהם אני רואה, במקרה מסוים, כן, שמה שנראה בעיניי צדק, הצדק האנושי שלי, הוא רחוק מדין תורה. ואני רוצה לעשות אותו, אני לא אומר טעיתי, אני לא אומר, אוקיי, כנראה שאני לא בסדר. לא, אני רוצה לעשות את זה, ואני מבקש את ההסמכה מהצדדים כדי שיתנו לי לעשות את זה. כי אני רוצה לפסוק את הדבר שנראה לי ישר, נראה לי צודק. זה בעיניי דבר מדהים. עכשיו אני אומר, זה לא בא לומר, ולכן זה נמצא פה אחרי הרמב"ן, זה לא אומר שזה, שמתוך 10 פסקי דין, 9 נראים ככה. אנחנו מצפים שמתוך 10 פסקי דין, 9, לפי אישורת הדין. שזה יש דין, הדין הוא הצדק, וכך צריך לעשות. אבל לפי מה שאומר הדברי מלכיאל, באחד מ-10, באחד מ-50, באחד מ-100 מקרים, יש מצבים שהסיטואציה, במקרה הזה, היושר מנוגד לדין, ואני כדיין, כשעכשיו אנחנו עוסקים עכשיו בשלב השיפוט, אמור לומר, תשמע, אני יש לי מוטיבציה לעשות אחרת. לעשות אחרת משורת הדין, ככה לא מתנהגים. אני אספרתי פה סיפור, אני אספר אותו של כולם, שמישהו הזכיר דירה, והסוחר, אספרתי גם שנה שעברה אני חושב, והסוחר יום אחריו אמרתי, תשמע, במחסן יש שם ממש רטיבות קשה ואי אפשר להשתמש בו. המזכיר הגיע, ראה את המחסן, וזה היה נורא והיום, אמרתי, טוב, נוריד לך מסחר הדירה ואין מה לעשות. זה גם בא מבחוץ, זה בא בניקוז של הרחוב, בעיה גדולה, אין מה לעשות. טוב, ואותו סוחר ממשיך שנים לגור בדירה ומקבל כל הזמן הנחה, ואחרי כמה שנים טובות מגיע המזכיר, כשהמזכיר מכר את הבית, לא יודע מה, לדירה לראות אותה, ואז הוא רואה שהמחסן מלא בציוד והוא לא רטוב בכלל. שואל את הסוחר, מה קורה? מה זה? אז הוא אומר לסוחר, תשמע, תקנו את הכביש לפני כמה שנים, הבעיה נפטרה. אז הוא אומר לו, ולא חשבת שאתה צריך להגיד לי על זה משהו? הוא אומר לו, לא, אדם בחצר חברו שלא מדעתו פתור, אז אני לא צריך לשלם לך. עכשיו, אותו אדם, הוא לא תמיד חכם גדול, הוא אומר, אז, הוא אומר לי, איך אפשר להגיד דבר כזה? איזה מתנהגות זאת? עזובתי, אני לא יודע אם זה הדין, לא הדין, אבל איזה מתנהגות זאת? מה זה? זה ממש גנב. כאילו, זה, איך אומרים, כל גוי מבין שזה לא התנהגות הגונה. עכשיו, זה שאלה מעניינת מה שורת הדין במצב הזה. כן? מה יכריע בית הדין? האם זה כן, האם זה לא? אבל, איך אומרים, כמו שאומר הרמב"ן בישר והטוב, מצוות השבת אבדה יש. כן? אז נכון שהשבת אבדה זה לא בדיוק, בגדר העין, בגדר ההוא, אבל יש לך פה בן אדם, מזכיר, שהוא מפסיד כסף, זה הדירה שלו, זכותו לקבל על זה כסף, אתה מרמה אותו, אתה לא משיב את עבודתו, זה פשיטה. פשיטה שאתה לא משיב את עבודתו. אז זה ודאי לא ישר וטוב. עכשיו, במצב כזה, כן, הדעת נותנת שדיין שקרא את מה שאומר הדברי מלכיאל, אמור להגיד, תשמע, אני לא יודע אפילו מה, אני גם לא בדקתי, מה שורת הדין, יכול להיות שהוא צריך לשלם, שהוא לא צריך לשלם, גם אם לקח טעות, מחילה בטעות, אפשר תמיד להגיד הרבה סברות. אבל קודם כל, אומר הדברי מלכיאל, אנחנו מצפים מהדיין לא להישאר אדיש. לא להגיד, שמע, בוא נבדוק מה יצא. יצא פתור, פתור, יצא חייב חייב. אמור משהו להתקומם אצל אדם כשהוא רואה דבר כזה, ולרצות לעשות יושר. עכשיו, אני לא הבאתי את המקור הזה, אבל הראש כותב באיזשהו מקום, אומר שחכמים רואים אדם שהוא עושה עוולה, הם קמים כנגדו. אנחנו לא מוכנים לאפשר לך לעשות דבר כזה. הם לפעמים עושים את זה בדרך של תקנה, לפעמים בדרך של פרשנות, אבל אמור להיות לך מוטיבציה, לך אמורה להיות מוטיבציה. אתה לא יכול להישאר פסיבי ולהגיד, טוב, נבדוק, פתור, פתור, חייב, חייב. אמור להיות לך, יש לי מוטיבציה משלך, שהיא מבוססת על צדק אנושי. הבאתי את זה כמה מקורות כדי להראות שזה לא אמירה חריגה, דברי מלכיאל הזה, על היושר. חידושי ערים, זה אני כאן יכול להגיד, אדמור מגור, כותב כך, הפשרה אינו כפי שירצה, לפשרה צריך הכרעת דעת, ועל כורחה שהוא נוטה למי שנוטה יושר יותר, כך מפשרים. פה הוא מחבר את הפשרה אל היושר, ואומר, אתה עושה פשרה, למה אתה עושה סתם פשרה? אם זה הדין, תעשה את הדין, הדין הוא הישר והטוב. אבל יש מצבים שבהם היושר הוא לא כמו הדין, אז תעשה פשרה לכיוון היושר. זה אומר קודם כל שיש יושר. גם המוזנאי למשפט כותב, איך ידגם, זה הרב קל אישר, איך ידגם מן הצד הישר והטוב לקצה לזכות המתחייב, וכולי נשפוט בצדק שאין לזה שום זכות, אז זה נרדוף אחר הפשרה, שהרי כרודף לעשות עוול ומזדיק לזה הזוכה על חינם. אומר אותו דבר, אם בשביל לעשות פשרה צריכה להיות סיבה ערכית או סיבה מהותית, אתה צריך לעשות פשרה כשהדין הוא, או כשהפשרה יותר קרובה ליושר. אם הדין הוא היושר, אז למה לעשות, למה לגזול מאדם את מה שמגיע לו? אסור לעשות את זה, זה מה שעובד. והרב קוק אומר את המשפט החזק מאוד, הוא מדבר שם על שלוש סיטואציות שבהן טוב לעשות פשרה. אחד מהם, שהם יראו שהדין הוא נגד היושר השכלי, לפי מצב העניין. שאז כיוון שיש בידן לעשות פשרה, יש מצווה לצדק צדק תרדוף בין לדין בין לפשרה. זה מתחבר, איך הוא אומר, לפי מצב העניין, מתחבר למה שאמר המלבים, בהשקף על העת והמקום. כלומר, בסיטואציה הזאת, אני רואה מצב שבו היושר הוא נגד הדין. יכול להיות דבר כזה. יש מצבים כאלה, וזה מתחבר לרמב"ן. הקדוש ברוך הוא החליט, הוא יכול לעשות את זה בצורה אחרת. לתת לנו חוק כתוב. אם הקדוש ברוך הוא אומר, כל מקרה, כל מחלוקת, תלכו לנביא והוא יגיד לכם מה לעשות. כמו שהיה לפני מתן תורה, כמו שמסופר על יתרו, ככה זה נשמע. אז לפני מתן תורה, אתה בא למשה רבנו, כאן תשובה. התשובה היא תמיד תהיה הטוב הישר לפי העת והמקום, אתה לא צריך להפעיל שיקול דעתך בכלל. הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא עובד ככה, הוא החליט שהוא נותן לנו תורה שברור שברגע שהתורה היא טקסט כתוב, אין לה פתרון לכל כל כל המצבים ממילא הוא, וכדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי להשלים את זה, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא סומך על בני אדם, שהוא אומר לבני אדם, אתם תשפטו, אתם תפעילו את השיפוט המוסרי שלכם, מה שנראה לכם צדק, שזהו צדק אנושי, על פי הצדק הזה תפרשו את החוק, על פי הצדק הזה לפעמים תסטו מהחוק, תעשו פשרה, כי לפעמים צריך לעשות את זה. ואני שוב חוזר ואומר, גם תעשו את זה, אבל גם על פי רוח התורה, אם אנחנו נראה אדם שאומר, התורה, כן, כמו שאמרתי קודם דוגמאות, כן, אני עושה, היושר בעיניי הוא לאפשר לרשעים לעשות מה שהם רוצים, זה לא יושר, זה אחד, ודבר שני, אנחנו מצפים שזה לא יקרה כל יום. זה החריג, היוצא מן הכלל, המלמד על הכלל. בדרך כלל, פוסקים לפי שורת הדין. יש בעניין הזה דברים מאוד חשובים שאמר חזון איש, בדרך כלל מצטטים אותו, מקובל לצטט את הדברים, אני אגיד כבר עכשיו מה אומרים עליו, ואז תראו בעצמכם מה הוא אומר. שמקובל להגיד שחזון איש אמר שאין דבר כזה מוסר. אין דבר כזה מוסר מחוץ להלכה. ההלכה היא המוסר, אין שום מוסר אחר, וזה, אם יש מי שוחט את המונחים מפעם קודמת, זה מה שנקרא, אפשר לקרוא לזה פוזיטיביזם דתי, מוסרי, שאומר, החוק הוא המוסר. באופן מלא, זה לא פוזיטיביזם רגיל, פוזיטיביזם דתי, אבל אין מעבר לחוק שום דבר. עכשיו, קודם כל, אני אומר, אפילו באה ואמינה, זה לא יכול להיות, כי החזון איש מכיר את הרמב"ן, החזון איש יודע שיש דבר כזה לפני משורת הדין, הוא מכיר את הגמרות, הוא מכיר את, את התקנות שעשו אותם משום הטוב והישר, שעוד מעט נראה אותם, חז"ל תקנו תקנות, אם ההלכה היא הטוב והישר, אז למה לשנות משהו ממה שכתוב בדאורייתא? עכשיו נראה מה חזון איש באמת אמר. חזון איש במקור 12 באמונה ביטחון כותב כך. קודם כל הוא עוסק שם בשאלת, זה בעצם בהקשר של הוויכוח בין תנועת המוסר לבין החזון איש, הוא איש הלכה. ואומר החזון איש, חובות המוסריות הם לפעמים, זה הרב ליכטנשטיין, יש לו מאמר חשוב על מוסר והלכה, קודם כל אומר, לפעמים, החובות המוסריות הם לפעמים גוף אחד עם פסקי ההלכה. וההלכה היא המכרעת את האסור ואת המותר של תורת המוסר. כיצד? אמרו בבבא בתרא, במלמדי תינוקות אין טענה שפסקת לחיותיי. פסקת לחיותיי זה שאדם אומר, אני לא רוצה שתתחרה בי, מה שקרה תחרות כניסה, אנחנו בלי נדע נעסוק מזה השנה, אני לא רוצה שייכנס פה שחקן נוסף לשוק, כי הוא פוגע בפרנסה שלי. אבל במלמדי תינוקות, בחינוך, אין טענה כזאת. ועכשיו הוא מדגים את זה בסיפור די ארוך, אני ראיתי רק את חלקו הקטן, הרי שיש בעיר מלמדים המתפרנסים מהמלם, ולפתאום באו מלמדים אחרים מעיר אחרת, וכתב הבני אדם אינם שבעים רצון מהישנות, קפצו כולם על האורחים החדשים, ומנדי העיר ניזוקו. ואז יש שם סיפור ארוך, איך הם משמיצים אחד השני, וזה וזה וזה. ואז הוא אומר, אם היית שואל מה מוסרי, היית אומר, יכולנו לומר, היה אפשר לומר, זה לא מוסרי שהגיעו מלמדים חדשים, והם פוגעים בפרנסתם של המלמדים הוותיקים. אבל אומר, עכשיו שההלכה הכריעה, דקינת סופרים תרבה חוכמה, ויסוד הזה נעלה מחיות עד אנשים פרטיים, הנה האורחים הבאים עשו כהלכה, והקמים כנגדם, הם שופכים דם נקיים. כלומר, מה אומר בעצם חזון איש? הוא אומר, תשמע, ההלכה היא לא איזה טכני, משהו טכני, ואתה אומר, ההלכה זה, כן, מצוות אנשים מלומדה, כך צריך לעשות. המוסר הוא כולו נמצא בהבנה האנושית. אני אחשוב מה נראה לי מוסרי. אומר חזון איש, ממש לא. כמו שאומר הרמב"ן, אתה רוצה לדעת מה מוסרי? תלמד הלכה. מתוך הלכה תראה את הוקטור, תראה את המצפן, איפה אתה צריך להתכוונן, לאן אתה צריך ללכת. ולא יכול להיות שההלכה תאמר בתוך האימות בין שני ערכים, הגנה פרנסת המלמדים מול התחרות החופשית שבדרך אמורה לשפר את השוק ואת השירות. ההלכה הכריעה שטובת, אפשר לומר את זה במילה אחת, טובת הילדים גוברת על טובת המלמדים. זה מה שהלכה אומרת, זה הכרעה שיש בה מרכיב מוסרי, יש בה אמירה גם מוסרית. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אחרי שראינו את ההלכה, היושר זה יגן על המלמדים. זה אי אפשר להגיד. ההלכה בדיוק התייחסה לשאלה הזאת ואמרה הפוך. ולכן, מה שהחזון איש אומר זה, תסתכל בהלכה ותראה את הוקטור המוסרי. אתה לא יכול להתעלם מהאמירה המוסרית שקיימת בהלכה ולהגיד, אני מבין את המוסר לבד. האם זה אומר שבכל מקום שההלכה פותרת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ולהגיד, אני אהיה נבל ברשות התורה? מה פתאום? חזון איש לא אמר את זה. אפילו לא התכוון לזה. אפילו לא התקרב לזה. הוא אמר הפוך, הוא אמר, בדיוק מה שהרמב"ן אומר, תסתכל בהלכה, משם תלמד מה זה המוסר והטוב. ונכון, יש הרבה מקומות שאתה צריך להחמיר מעבר ולעשות יותר ולא לעשות פחות. טוב, עד כאן זה אמרנו מרכיב השיפוט והפרשנות של חוקי התורה. עכשיו אנחנו נראה לסיום את מרכיב התקנות של החכמים, שהוא בעצמו, עצם קיומן של תקנות, הוא כבר מעורר איזשהו קושי אמוני, יכול לעורר קושי, ואנחנו מיד, כן, זה ייכנס תוך המסגרת, אז זה יסתדר. שאתה אומר שוב, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, והקדוש ברוך הוא אומר שיהיה חוקים ומשפטים, חוקים ומשפטים צדיקים, ואז, נכון שהוא הסמיך את חכמים לחוקק חוקים חדשים, מה זה הדבר הזה? אם החוקים האלה הם טובים, שהקדוש ברוך הוא יחוקק אותם, אם הם לא טובים, אז החכמים לא יחוקקו אותם. מה זה? מה המקום לחקיקה אנושית אחרי החקיקה האלוקית? קודם כל לגבי הסמכות, מקור 13, ברמב"ם הלכות ממרים, רמב"ם כותב, בית דין הגדול שבירושלים, זה ממרים פרק א', חסר פה, הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמודי ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. ואז הוא מביא את שלושת הסמכויות שלהם, כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בעשה, שלושה דברים, אחד מהדברים, ואחד דברים שעשו מסייג לתורה, לפי מה שהשעה צריכה, והן הגזרות והתקנות והמנהגות. כל כולם מנוח, סייג לתורה זה גדר. כלומר, אתה אומר, אני צריך להגן על התורה, ולכן, כן, הכי פשוט, כן, בבית של איסור ויתר, יש הרבה מאוד תקנות שהן מרחיבות את האיסורים ומרחיקות את האדם מן העבירה, וזה לא יוצר קושי, כי זה לא עוסק בצדק אנושי. זה רק אומר, אני יודע שאסור לאכול בשר וחלב, והחכמים עושים גם עוף וחלב, כדי שלא תתקרב, לא תגיע בכלל לאזור הסכנה, אתה לא מתעמת עם מה שכתוב בהלכה. אבל איפה כבר אנחנו רואים ביטוי לצדק אנושי בתקנות חכמים? אנחנו רואים את זה בשתי התקנות שהן תוצאה של הישר והטוב. תקנה אחת היא מופיעה מקור 14, ובב המציע למדי, אמרי נער די, שומה, שומה, הדראה תריסר ירחשתה. כלומר, אדם חייב כסף, אין לו מה לשלם, באים וגובים, מעקלים לו את הדירה, ונותנים אותה לבעל החוב. אומרים מנהר די, במהלך 12 חודש הראשונים אחרי העיכול, יכול החייב, לומר, השגתי כסף, להגיד לבעל החוב, קח את הכסף, ותשחרר לי את הדירה שלי בחזרה. ואמר המאמר, אנא מנהר דה אנא, וסבירה לי שומה הדר לעולם. לעולם יכול בעל החייב להחזיר את הדירה לעצמו, את הנכס, והלכת השומה הדר לעולם, משום שנאמר, ועשית ישר והטוב. אומרים לבעל החוב, מה אתה מפסיד? אתה, נתת לו הלוואה כסף, תקבל כסף. במידה מסוימת, בדת ברירה קיבלת נכס, עכשיו יש לו כסף לשלם לחייב, אתה תקבל מה שמגיע לך ותשאיר לו את הדירה שלו. עכשיו, החידוש הגדול כאן הוא, אם באמת, כמו שאני אומר, זה הישר והטוב, אז למה זה לא מופיע בהלכה? אתה רואה שחכמים חושבים שאפילו תקנה קבועה, כלומר, זה לא איזה מקרה ספציפי שאתה עושה בו פשרה. תקנה קבועה, חכמים חושבים, ההלכה אמנם אמרה ככה, ואנחנו נקל על החייב יותר, משום הישר והטוב, וזה חלק מסמכותנו. דוגמה נוספת מאוד מפורסמת, זה דינא דבר מצווה, מקור 15, אמר רב יהודה אמר רב, הימן דאחזיק בני אחי ובני שותפי חציפה, וסילוק אינו מסלקין עלי. כלומר, אדם, יש כמה שותפים או כמה אחים, ויש שם איזה נכס למחירה, מישהו קונה את הנכס, נדחף להם שם, אומר רב יהודה בשם רב, זה חוצפה, זה לא יפה לעשות את זה, כן? אז קודם כל יש גם מרכיב של מוסר, שהוא מחוץ למשפט, אבל אנחנו לא מסלקים אותו. ורב נחמן אמר, נמי מסלקין. ואומר רב נחמן, ואם משום דינא דבר מצרא לא מסלקין לי, כלומר, אם יש עם שמוכר קרקע, והשכן שלו מעוניין לקנות את הקרקע כדי לחבר את שני החלקות להיות חלקה אחת, מה שיוזיל את העלויות של השכן, שעכשיו הוא צריך רק שומר אחד, טרקטור אחד, הכל אחד, ובא מישהו אחר וקנה את הקרקע, אומר רב נחמן, לא מסלקים את הקונה שגיע מבחוץ. נהר די, אמרי, שימו לב, בשני המקרים זה נהר די, אפילו משום דינא דבר מצרא מסלקין עלי, משום שנאמר, ועשית ישר והטוב בעיני השם. הדבר הזה נפסק להלכה, כהלכה קבועה, והמשמעות שלה היא שיש עדיפות, זכות ראשונים, לשכן לקנות את הנכס, כדי לחבר את שני הנכסים להיות נכס אחד. אחר כך יש המון מחלוקות, האם זה חל גם בדירות, האם יש דינא דבר מצרא בסוחר, ונזכיר, למדנו קצת את זה שנה שעברה, אבל שוב, הנימוק ועשית הישר והטוב, ושוב, החידוש הגדול כאן, שאנחנו הופכים את זה להיות תקנה קבועה, ולא רק מקרה ספציפי. כלומר, למרות שזה משהו קבוע, למרות שזה לא מופיע בהלכה, חכמים חשבו, הקדוש ברוך הוא הסמיך אותנו, רוצה שנפעיל שיקול דעת, ונקבע גם תקנות קבועות שנראות לנו ישר וטוב. מסביר רש"י שמה, למה זה הישר והטוב, מקור 16, מה זה הישר והטוב? דבר שאי אתה נחסר כל כך. כלומר, ברור שיש נזק מסוים לקונה. הקונה חיפש דירה, חיפש קרקע הרבה זמן, סוף סוף מצא משהו שמתאים לו, משהו שהוא אוהב, ואתה אומר לו, תעזוב, תן את זה לשכן, כי הוא ירוויח מזה יותר. שתמצא, למה כמובן הקונה, תמצא קרקעות במקום אחר, ולא תטריח על בין המצא להיות נכסיו חלוקים. אז אני אומר, אילו זה היה, לא גורם שום נזק לקונה, זה היה מידת סדום. זה כן גורם נזק, לכן זה רק הישר והטוב. אוקיי, אז יש שתי התקנות הראשונות שאנחנו רואים, שנעשו משום הישר והטוב. יש עוד דוגמה לתקנה, די מפתיע, במקור 17, ואמר המאמר, תליו וקדיש קידושיו קידושין. אדם שמכריחים אותו באלימות להתחתן עם אישה, והוא מקדש אותה, היא מקודשת. אי אפשר לבטל את זה. הוא לא יכול להגיד, זה היה תחת אונס, אלא קידושים חלים. מר ברבשי אמר, באישה ודאי קידושין לא אהבו. אדם שמכריח אישה להתקדש לו, והיא לא רוצה, והוא מפעיל, הוא מאיים עליה, ובסוף היא מסכימה, היא לא מקודשת. הוא עשה שלא כהוגן, לפרח עשו אמו שלא כהוגן, והפקינו רבנה לקידושי מיני. קידושי המיני. דבר מדהים. מה אומר, מה אומר מר ברוושי? שורת הדיני, לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזאת, שכמו שאדם שמכריחים אותו להתחתן עם אישה, הוא נשוי, אז ככה גם אישה שמכריחים אותה להתחתן עם אישה נשואה. אבל, כיוון שזה לא כהוגן, כן, מי שצריך דוגמה מה זה יושר, אז ברור שזה לא יושר, זה אלימות, זה בריונות, זה ודאי לא דבר ראוי וטוב. חכמים אומרים, במצב כזה אנחנו מתערבים, מפקיעים את הקדושים. תראו, זה לא זה מעשה קל, זה ממש מההתערבויות היותר משמעותיות בהלכה. ושוב אני אומר, זה לא זה מקרה חד פעמי. עיקרון, כל אישה שיכפו עליה קידושים, אנחנו מפקיעים את הקידושים שלה. ומתירים אותה לשוק, שוב, כי זה נראה לנו, חכם נראה להם לא צודק, בניגוד לצדק האנושי. עוד דוגמה מסוג אחר, שחכמים מפעילים את שיקול הדעת שלהם, מה נראה להם צודק, וזה בענייני הערמה. יש כמה הערמות פורסמות, כולם מכירים, בדרך כלל הערמות נמצאות בעניינים שבין אדם למקום. יש היתר מחירה בשמיטה, יש היתר, יש מחירת חמץ, אבל אנחנו נדבר על היתרים שהם בין אדם לחברו. והיתר הכי מפורסם מופיע כבר במשנה, פוסבול. פוסבול אינו משמט, מקור 18, זה אחד מהדברים שהתקין הלל הזקן, כשראה שנינו עמי להלוות זה את זה, ועוברים על מה שכתוב בתורה, אישה מלאכה, בין יין דבר עם לבבך בליעל, התקין הלל פוסבול. כלומר, פוסבול מגן על החוב מפני, מה שגם מחסן אותו מפני השמיטה בסוף השנה, במילה אחת נזכיר, לפי ההלכה, חוב שהגיע זמן הפיראון שלו, לפני סוף שנת השמיטה, והוא לא נפרע, כשמגיע סוף שנת השמיטה, החוב הזה נמחק. וזו שורת הדין. מה הלל הזקן רואה? אומר, התורה אומרת מפורש, למרות זה, אל, אבוי לך אם בגלל זה לא תלווה לאנשים כסף, לעניים כסף, כי אתה תחשמי שהחוב ישמת. בפועל מה שקורה זה שבאמת לא מלווים לאנשים כסף, אנשים המלווים חוששים. אומר הלל הזקן, אני מתקן פוסבול, לכאורה ממש היום ונורא. התורה אומרת, מה צריך לעשות? היא אומרת, צריך להלוות, וצריך לקחת את הסיכון, ואם החוב לא ייפרה, החוב ישמת. אנשים לא בסדר, הם לא רוצים להלוות את הכסף, ואז מה עושים? במקום להגיד לאנשים, טוב, אנחנו עכשיו נכריח אתכם, נגבה מכם כסף בתור מס, וניתן אותו כהלוואה לעניים או משהו כזה, במקום זה, משתפים איתם פעולה, ואולם, כן, אנחנו נעזור לכם, להלוות כסף וההלוואות לא יימחקו. איזה מין דבר זה? אבל ההיגיון כנראה כזה, אומר הלל הזקן, יש לי שתי מצוות. מצווה אחת היא המצווה להלוות. אנשים לא כך מכירים את המצווה הזאת, הבאתי אותה במקור 19, שולחן אור צד דיזיין. מצוות עשה להלוות לעניי ישראל, היא מצווה גדולה יותר מן הצדקה. וקרובו אני קודם לעניים אחרים, ואני עירו קודם לעניי עיר אחרת. ואפילו עשיר שצריך להלוות מצווה להלוותו לפי שעה, או להנוטוף בדברים ולייעצו יצאה הוגנת לו. אומר שולחן ערוך היא מצווה גדולה יותר מצדקה, לתת הלוואה לעניים. אז אומר הלל הזקן, תשמע, יש לי שתי אפשרויות. מצווה, אפשרות ראשונה, היא לעמוד על מצוות שמיטת כספים, ועם ישראל לא יקרה מצוות הלוואה לעניים. אפשרות השנייה היא לוותר, להערים על מצוות שמיטת כספים, ולעשות את מצוות, ולגרום לאנשים להלוות לעניים. אני מפעיל את שיקול הדעת שלי, שכן, הלל הזקן מנשיא ישראל, ונראה לי, כן, לפי מה שנראה לי נטוב וישר, שאנחנו עכשיו צריכים לעזור למצוות הלוואה, למרות המחיר הכבד שאנחנו מערימים על מצוות שמיטה. אני אתן לזה עוד דוגמה, וזה היתר עסקה. היתר עסקה, מאפשר לאנשים להלוות ולקבל תמורה על ההלוואה, מה שקוראים ריבית, עושים את זה בדרך שהיא לא ריבית, היא גם סוג של הערמה, בסופו של דבר נותנים כסף, מקבלים כסף פלוס, ולמה זה לא ריבית? ועושים את זה בכל מיני דרכים. מה המוטיבציה? למה אתה עושה דבר כזה? ההלכה אוסרת ריבית. אז בוא נגיד, אם אני חוסר את ריבית, אז גמרנו, די. אבל פוסקי הלכה אומרים, תשמע, אני לא רוצה, יש אלף תקנות שלא ננעול דלת בפני לובין. אז אומרים פוסקי הלכה, יש מצוות הלוואה, זה דאורייתא. יש תקנות שלא ננעול דלת בפני לובין. אז אני רואה שהמגמה, הוקטור, המצפן אומר לי, הלכה אומרת לי, אנחנו צריכים להרחיב את שוק האשראי. אשראי זמין הוא, מצווה, הוא דבר טוב, הוא דבר ראוי. ולכן אני... חכמים אומרים, אני מוכן בתקנה להרים על מצוות שמיטה, להרים על מצוות ריבית, כדי שיהיה אשראי זמין לאנשים. אז שוב אני אומר, זה לא שאתה הולך נגד התורה. כשאתה עושה הרמה, אתה עושה את זה כשאתה אומר, מתוך שתי מצוות, אני כרגע נותן עדיפות למצווה אחת, אתן מצווה אחרת, ועושה, קצת גם פתרון הלכתי, אני לא יכול סתם להגיד לבין תעבור לאיסור תורה. אבל אני... בדרך של הערמה עוקף מצווה אחת בשביל להגן על מצווה אחרת. ובסוף יש תקנות שהן לא מפתיעות, והן תקנות משום סדר. וזה, למה אני אומר זה לא מפתיע? כי לומר, התורה עוסקת בצדק, צדק אלוקי, ובאמת כך בזה היא עוסקת. וחכמים תפקיד שלהם זה לראות את הבעיות הטכניות, את הסדר החברתי, ולנתת מענה לסדר החברתי, זה עם זה הכי קל לחיות. עד עכשיו ראינו את הדברים היותר חידושים, את החידוש של צדק אנושי. עכשיו נראה את הדבר שהוא, וזה חלק משמעותי מאוד מהתקנות, הן תקנות משום סדר. הבאתי פה שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה, מקור 20, אמר רבי יוחנן, דבר תורה מאוד קונות, מפני מה אמור משיכה קונה, גזירה שמה יאמר לו, נשרפו חיתך בעלייה. מדוריית, אתה רוצה לקנות חפץ, מטלטלין, אתה משלם כסף, קנית. חכמים אמרו, לא טוב, המוכר מחזיק בידיו גם את הכסף וגם חפץ שלא שייך לו. אם יקרה נזק, אז אין לו שום מוטיבציה להציל את החפץ הזה, ולכן חכמים אמרו, אנחנו נהפוך את זה. העברת הבעלות היא בעברת החזקה. נו, אז עכשיו יהיה הפוך, הקונה מחזיק גם בחפץ וגם בכסף. תענו לזה? מה אתם אומרים? למה אחרי התקנה זה יותר טוב? הקונה עכשיו יש לו כסף, הקונה מחזיק את הכסף ביד, ומחזיק את החפץ. מה הוא יותר טוב מהמוכר? תשובה פשוטה. כשאתה הקונה מחזיק את החפץ ולא שילמת, מה, איזה כסף שייך למוכר? יש איזה שטר של 100 שקל שהוא של המוכר? לא. אתה חייב את הכסף. גם אם הכסף, כל הכסף שלך יישרף, אתה תביא כסף אחר, תשלם. לעומת את החפץ הוא ספציפי. אז לכם אומרים, נהפוך את זה, שיהיה, הקונה יחזיק את החפץ ויהיה עליו חוב אישי, שהוא פחות או יותר מוגן מפני כל דבר. ולכן עדיף לנו להפוך את זה. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, מעמד שלושתן. מעמד שלושתן אומר, מדאורייתא אין דרך להעביר, מה שקרה לעשות המחאת חיובים. מישהו, א', חייב לבית כסף, ב' רוצה להעביר את החוב לגימל. אין דרך לעשות את זה. באים חכמים ואומרים, אמר מרזוטרה, מקור 21, אנת לתמילי, שבינו רבנן, כי איך את הבלותם. יש, ואחד מהם, דאמר רב, מנה לי בידך, תנאו לפלוני, תעביר את הכסף שאתה חייב לי לפלוני במעמד שלושתן קנה. אם א', ב' וג' עומדים ביחד וב' אומר לא', החוב שאתה חייב לי, תעלם אותו לג' קנה. מסביר לנו רשב"ם, כך תקנו חכמים, לפי שדבר תדירו בין הבריות ולא זקיקו חכמים לקנות בקניין ועדים. אנחנו רוצים להקל על השוק, סדר חברתי, זה מועיל, זה שיקולים טכניים, לא שיקולי צדק. ודבר אחרון, דברים מאוד מאוד יפים שאומר הראש. הראש מדבר, יש לו תשובה ארוכה, שבה הוא עוסק, הוא סוקר כל מיני הכרעות של חכמים במקרה של ספקות. ויש כמה הכרעות מאוד מאוד מפתיעות, אני אתן דוגמה אחת שאליה הוא מתייחס שהכי הפתיע אותי. יש יש הלכה שקוראים לה שודא דדייני. מה זה שודא דדייני? כשיש לך ספק ואין שום דרך להכריע אותו. אתה לא יודע מי צודק, אין מוחזק, אין כלום. שודא דדייני. אומר הרמב״ם ורשי, מה זה שודא דדייני? אתה דיין, שודא זה לזרוק. מה שהדיין זורק זה אחרא. אומר רשי ורמב״ם, אתה דיין, תסתכל, יש פה מתנה. איך נתן מתנה? למשה כהן. באים שני משה כהן, אומרים זה אני. למי תיתן? אין מוחזק. אף אחד לא מוחזק. מי שמוחזק זה הנותן, שהוא כבר נפטר נגיד. תסתכל, את מי, איזה משה כהן משניהם? המוכר, הנותן הזה הכיר, את מי הוא אהב יותר, את מי הוא הגיוני שהוא ירצה לעזור לו, תעשה מה שנראה לפי שיקול דעתך. אגב, שוב, צדק אנושי, כן? אבל בוא נגיד שיקולים שאתה מנסה להבין מה הכוונתו. אבל, אומר רבנו תם, מה שאתה רוצה תעשה, תחליט מה שאתה רוצה. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה זה? איזה מין הכרעה הזאת? הכרעה שרירותית, תעשה מה שאתה רוצה? מסביר את זה הראש כך, במקור 23. כל זה סברתי והערכתי, להודיע שאין כוח ורשות להוציא את הדין חלוק מתחת ידו, שצריך לגמור ולטיל. יש משימות, משימה חשובה לפתרון צודק. צדק, צדק תרדוף. צדק, יושר. אוקיי, כל האפשרות ודיברנו. זה משימה ראשונה, אבל יש לך משימה שנייה, וזה לגמור את התיק הזה. אתה לא יכול, באים לך שני אנשים מחלוקת, אתה יכול, תשמע, אין לי פתרון, תמשיכו לריב בחוץ. אתה לא יכול להיות, אין, זה לא יכול להיות. הם באו אליך, הם יוצאים מפה עם הכרעה. ולכך נתנו חכמים רשות לדיין לפסוק לפי ראות עיניו במקום שאין הדבר יכול להתברר בראיות ובעדויות. פעמים בעומד הדעת, עומד הדעת בסדר, מה שנראה לך נכון. ופעמים כמו שירי הדיין בלא טעם ולא ראיה ובלא עומד הדעת. ופעמים הדרך פשרה. הפשרה אנחנו מבינים, עומד הדעת אנחנו מבינים. אבל הוא אומר, אפילו הכרעה שרירותית היא לגיטימית. העיקר, תגמור את זה כבר. תן פסק דין, תגמור את הסיפור, שלא יימשך יותר. עד כאן. עכשיו אני רק מסכם מה ראינו היום. היום עסקנו בעצם שוב בשיפוט של הדיין ובתקנות. בשיפוט היה המשך של שבוע שעבר. שבוע שעבר ראינו את סוגיית תמה דקרה, שבה רבי שיודה ורבי שמעון, אחר כך גם באחרונים, מפעילים שיקולי צדק אנושי, כשהם רוצים להבין מה היקף הדין התורני. וזה אחרי שאני אומר עוד פעם, אנחנו יודעים שהדין התורה הוא צדק, צדק הוא צדק, הוא טוב וישר, אבל כשאנחנו צריכים לפרש, האם אנחנו מפעילים שיקולי צדק? לא. זה אחד. היינו היום את לפנים משורת הדין וקופים על מידת סדום, כלומר שיש, נמות שיש דין, יש מעבר לדין, ופה יש מוסכם שקופים על מידת סדום, ויש ויכוח מה זה מידת סדום, ויש מחלוקת האם קופים על לפנים משורת הדין. אחרי זה ראינו את המונח יושר. ראינו את הישר והטוב, קודם כל סליחה, העיקרון החשוב של הרמב"ן, שאומר, ההלכה, כבר שהקדוש ברוך הוא בחר לתת תורה כתובה, יהיו דברים שהם נופלים בין הכיסאות. הפרטים הכתובים לא יכולים לתת להם מענה. זה, אומר הרמב"ן, נחש, סעיף סל, הישר והטוב, על הדברים שלא כתובים בתורה. ועל פי מה אתה אמור להכריר? ברוח התורה. אז זה קצת מסביר לנו, הצדק האנושי הוא לא מנותק מהצדק האלוקי, הוא אמור להיות מונחה על פי החוק האלוקי. תדע גם מה, לפי שיקול דעתך, מה זה צדק? אנחנו נקרא לזה צדק, זה קורא לזה צדק אנושי, אבל הוא צדק אנושי של אדם מאמין, של אדם שלמד תורה ומונחה על פיה. בענייני היושר ראינו גישה אחת, או לפני משורת, יושר לפני משורת הדין, היא גישה שאומרת יש הבדל בין האנשים השונים. ככל שאדם הוא ברמה גבוהה יותר, הציפיות ממנו גבוהות יותר, חלות עליו חובות גבוהות יותר. גישה שנייה, שבאנו לכמה וכמה מקורות, אומרת שיושר הוא צדק אנושי, ויש מצבים, כמו שכותב המלבים, העת, לפי העת והמקום, שבהם צריך ללכת לפי היושר ולא לפי הדין. ופה הדברים מאוד חזקים של הדברי מלכיאל, שהיושר רחוק מהדין, או דברי הרב קוק שענינו נגד היושר השכלי, במצבים כאלה אתה כדיין אמור לחתור אל היושר ולא אל הדין, כי יש מצבים שהם בשבילם נועד הטוב הישר, נועד הסמכות שלך ללכת ולהפעיל שיקול דעתך. ראינו דברי החזון איש, כמו שאמרתי, ראינו, מה שאומר החזון איש זה הלכה כוללת אמירות מוסריות, תתאים את התפיסה המוסרית שלך אל ההלכה. הוא לא אומר שההלכה ממצה וכל מה שטוב וישר קיים בתוך הלכה. את זה הוא לא אומר, הוא אומר הלכה יש לה וקטור, תתייחס אל הוקטור, תלמד ממנו. וראינו בגבי התקנות, ראינו תקנות שהן בגלל הישר והטוב ממש מפורש, ופה זה חידוש, גם למרות שזה תקנה קבועה ולא מקרה ספציפי, חכמים חושבים ובצדק שזו סמכותם וחובתם לתקן תקנות כאלה. ראינו תקנה שמי שנוהג שלא כהוגן מתקנים תקנה כנגדו. ראינו תקנות שיש בהם הערמה ומטרתם להגן המצווה א' גם במחיר פגיעה במצווה ב'. וראינו כמה תקנות שעוסקות בסדר חברתי, שוודאי שבו אמרתי בזה אין חידוש, כי זה כבר לא צדק אלא סדר, שחלק מתפקידים של חכמים זה לתת מענה לפתרונות טכניים ופתרונות לשוק, זה כבר לא חידוש בכלל. תודה רבה, שבוע הבא בלי נדר, תקנות הגופים הפוליטיים. שבוע הבא תקנות הגופים הפוליטיים, המלך.